הסוגיות בפרק השלישי עוסקות בהליכי יצירת החזקה, חזקת 3 שנים, שאדם שמחזיק בקרקע צריך להביא ראיה לחזקת 3 שנים וללוות את הראיה הזאת שחזקת 3 שנים בטענה על מנת לזכות בקרקע, כשהוא מתייצב ומתמודד מול המערער, המרקמה, שטוען כנגדו. אין דיון מפורש לסוגיות בנוגע למעמדו של המרקמה, אותו מערער שבא וטוען לזכויותיו בקרקע. אין דיון מפורש בסוגיות מה מעניק לו את המעמד הזה, כיצד הוא זוכה להיות בעל מעמד הזה. אם כל אדם שיבוא יראה אדם בקרקע ויטען כנגדו מי בעית בהערה, הוא כבר יקרא מהרעב ויש לו זכויות להוציא את המחזיק אם לא יביא את הראיות הנדרשות. ההבנה היסודית והפשוטה ביותר שכדי לזכות במעמד זה של להיות מערער שיבוא ויערער את יציבותו של המחזיק בקרקע, צריך להביא ראיות, עדויות לכך שהמערער אכן בתאריך מוגדר וידוע היה בעלים בקרקע. די אם יש לו עדויות על קניית הקרקע, עדות שהקרקע הייתה של אבותיו, או משהו מעין זה, משהו מוצק, שאכן האדם היה בעלים על הקרקע, וכרגע הדיון הוא האם פלוני קנה ממנו, לא קנה ממנו, וכיוצא בזה. אבל התשתית היא תשתית של תשתית ראייתית. כך לכאורה משתמע במידה רבה מלשונו של הרמב״ם בתחילת פרק י' א', שם הרמב״ם אומר, אבל אם הביא שמעון עדים שחצר זו שלא הייתה, הרי בחזקת שמעון, שמעון צריך להביא עדים שחצר זו שלא הייתה. היינו עדות לבעלות. כך נראה, זאת ההבנה הפשוטה. האפשרות הזאת שעולה בדברי הרמב״ם, לכאורה גם בוקעת בעולם מפשטות המשנה בתחילת הפרק השני בכתובות. שם גם כן נאמר כך, הוא מודה רבי יהושע ואומר לחברו, שדה זו של אביך הייתה, ולקחתי האמנו שהוא נאמן, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיא של אביו, והוא אומר לקחתי האמנו, אינו נאמן, אלא אסריך ודאי חזקה של 3 שנים עם טענה. אז בפשטות, שהדרך כל זמן שאין לה מערער עדים שהייתה של אביו, יש לה מחזיק, הפה שאסר הפה שהתיר, לומר, שדה זו של אביך הייתה, ולקחתי האמנו. אבל אם יש עדים למערער שהייתה של אביו, והוא אומר לקחתי האמנו, הוא אינו נאמן. כך אומרת הגמרא. כך אומרת המשנה, וגם בגמרא שם, וליתנה מודה רבי יהושע ואומר לחברו, שדה זו שלך הייתה ולקחתי האמנו, למה צריכים בכלל להכניס את האבא לתמונה? אומרת הגמרא, משום תקבל למתנה סיפה, אם יש עדים שהיא שלו, והוא אומר לקחתי האמנו, הוא אינו נאמן. איך אדם? אידי אכלה שני חזקה, אמה אינו מאמן, ואידי לא אכלה שני חזקה, פשיטא דלא מאמן, אם יש עדים שהייתה של אביו. לכאורה, הפשיטא שלא נאמן כשלא אכל אותה שני חזקה, שהמחזיק לא נאמן, אז הקושיה הזאת פשיטא פשוטה, אם אני מניח שבאמת, אכן, למערער יש עדים שהייתה של אביו, במובן הפשוט של העניין. כי אם למערער יש איזו עדות דלה כזאת של היה שם יום אחד, או כמו שעוד נראה בהמשך, כל מיני דברים כאלה, לכאורה זה לא כך פשיטה שהוא נאמן על פני המחזיק שיושב שם כמעט 3 שנים. כך שההבנה פשוטה, כך גם מה שהמשנה אומרת, כפי שאמרתי, שאם יש עדים שהייתה של אביו, דהיינו יש בפירוש למערער עדים על בעלות משפטית מוצקה, ומכוח זה הוא בא לערער, ולכן אם המחזיק רוצה להישאר בקרקע, עליו להביא ראיה לחזקת 3 שנים פלוס טענה, או שיביא כמובן שטר, להביא שטר שוכנה אותה מן המערער, זה הדבר הכי טוב. כל זה טוב ויפה, כך לכאורה היה ראוי שיהיה. אלא שכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בכמה ראשונים שכנראה לא הלכו בדרך הזאת, והבינו שמעמדו של המערער בקרקע כמערער יכול להינתן לו גם באמצעים הרבה יותר דלים מאשר עדות לבעלות. כך אומר הטור בתחילת סימן קופמם, אף על פי שאדם נאמן לטעון על המיטלטלין שבידו, לקוחין הן בידי, קרקע בחזקת בעליה עומדת, שקרקע הידוע לראובן בעדים שיודעים שהייתה בחזקתו אפילו יום אחד, והוא עתה בחזקת שמעון, הוא מחזיק בו ואוכל פירותיו וטוען שלקחו, וראובן מערער עליו לומר שגזולה בידו, נאמן וישבע ונותן את שלו, אלא אם כן החזיק בו שמעון כראוי בטענה. מה נותן לדעת הטור את המעמד של המערער שהוא יכול להוציא מכאן את המחזיק עד שלא יביא עדים וראיה, חזקה וטענה? אומר הטור, גם אם יש למערער עדים שיודעים שהיה בחזקתו אפילו יום אחד. אז נדמיין לעצמנו מציאות שבה יש אדם מחזיק שיושב בשדה, והוא יושב בשדה כבר 3 שנים פחות 5 דקות, או פחות 3 שנים פחות יום אחד, אוקיי? הוא יושב שם בשדה, וביום דמישלם תלת שנים, ביום שהולכים 3 שנים להתמלא, בא אליו המערער ואומר לו, אדוני, צא מהשדה. מי אתה? יש לי עדים, אתה נכנסת לשדה לפני 3 שנים פחות יום אחד, אני ביום שקדם לכניסתך לשדה הייתי שם, ביליתי שם בזה כמה שעות, ומכוח זה אני עכשיו אומר לך לעוף מהשדה. אומר הטור, זכותו של המערער להעיף אותך מהשדה עד שלא תביא או שטר או כמובן חזקה עם טענה. זה דבר שנראה לגמרי לגמרי תמוע, איך יכול להיות שאדם שכל ראייתו וכל זיקתו לקרקע היא, יש לו עדות על זה שהוא היה שם יום אחד בשדה, יכול לבוא למחזיק שיושב שם כבר כמעט 3 שנים ולהגיד לו, ומצד עצם העובדה שאני קדמתי לך בכמה שעות לכניסתך לשדה, ויש עדות שאני קדמתי לך בכניסתך לשדה לכמה שעות, זה מספיק כדי שמעמדו של המערער יהיה טוב יותר מזה של המחזיק. נשמע מאוד תמוה, אבל זאת עמדת הטור. והשאלה הגדולה היא, א', מה המקור של הטור לחידוש הזה? מאיפה לקח הטור את הרעיון הזה, שמספיק שלמערער תהיה עדות על יום אחד שקדם למחזיק, כדי שיזכה אותו באותו מעמד מיוחד? א', אני מדבר עכשיו בשאלה על מה המקור, ב', כמובן השאלה הגדולה יותר, גם אם נצליח למצוא מקור לשיטת הטור, השאלה היותר גדולה היא, מהי הסברה לדבר הזה? מה ההיגיון שעומד אחרי מין קביעה כזאת, שמחזיק, שאנחנו יודעים, ויש לו עדות, שהוא אכל אותה, אכל את השדה הזה במשך כמעט 3 שנים, עדיין לא יזכה בקרקע מול עדות בודדת של יום אחד של המערער שקדם. מה הסברה בטענה הזאת של, של הטור? לגבי המקור של הטור, השאלה הראשונה ששאלנו, שם האתגר שלנו לכאורה יחסית יכול להיות יותר קל, כי מצאנו ראשונים שכנראה הלכו בדרך הזאת, והראשון שהתבטא בצורה הזאת הוא רבנו יונה, בתחילת הפרק רבנו יונה אומר, ואין המערער צריך עדים שהייתה בידו או ביד אבותיו שלוש שנים, אלא כיוון שיש עדים שהייתה ביד בידו או ביד אבותיו יום אחד, ואין שם עדים שקדמו אחר ג' שנים, הרי הוא בחזקת שלו. אז הרעיון של יום אחד מופיע כאן ברבנו יונה, אלא שרבנו יונה מוסיף לו פה עוד איזה גיבנת שצריך להתייחס אליה בהמשך, ואין שם עדים שקדמו אחר ג' שנים. לנקודה הזאת נתייחס בהמשך. אנחנו נראה מיד שדברי רבנו יונה אודות יום אחד נקלטו על ידי סביבתו בראשונים, אותה מגבלה שהוא הוסיף, זה כבר כשראשונים שבאו בעקבותיו ואימצו את הגישה הזאת שלו, הם השמיטו את הדרישה הזאת, כמו שראינו בטור, בטור לא מזכיר שום דבר, מלבד עדות למערער של יום אחד שהמערער היה שם, וכך גם עושה הריטב"א כאן בתחילת הפרק, הריטב"א כותב כך, ולעולם אין צריך לחזקה, אלא כשיש לתובע עדים שהייתה שלו או של אבותיו או שמתו מתוכה, או שדר בה אפילו יום אחד קודם למחזיק אחר, קודם למחזיק הזה, הלאה ואחר, אין המחזיק הזה צריך לו עדות ולא חזקה. זאת אומרת, כל מה שזוקק, מזקיק את המחזיק, להתייחס את טענותיו של המערער, זה העובדה של המערער יש עדים שדר בה אפילו יום אחד קודם למחזיק הזה. זה פחות או יותר דברי, כאמור, אולי רבנו יונה, רבנו יונה עוד נשוב בהמשך, נראה האם באמת זה מה שעולה מדבריו. רבנו יונה, אמרנו אולי הריטב"א גם כן מוביל את הכיוון הזה, הולך בכיוון הזה. רבים מן האחרונים כתבו שזאת גם עמדת הנימוקי יוסף. לדעתי הנימוקי יוסף לא אומר את הדברים. אם תסתכלו בנימוקי יוסף, תראו, הנימוקי יוסף כאן בתחילת הפרק, הוא אמנם אומר שלא צריך, המערער לא צריך חזקת שלוש שנים, אבל הוא לא אומר שמספיק יום אחד. מה הוא דורש בדיוק זה קשה לדעת, אבל ראיה ליום אחד אין לנו בדברי בדברי הנימוקי יוסף. כשבא המערער הזה הוא מביא עדים שהייתה קרקע זה שלו או של אבותיו, ואף על פי שלא העידו שעמדו שם שלוש שנים, שלא מצינו שני חזקה אלא לנתבע וכו'. אז הוא אומר לא צריך שהמערער יביא עדים שהמערער עצמו עמד בקרקע שלוש שנים, או שאבותיו עמדו בקרקע שלוש שנים, כי לא מצינו חזקה אלא לנתבע ולא לתובע. התובע לא צריך להביא שלוש שנים. אז לא שלוש שנים, וכמה כן? מה? הוא אומר, זה לא סתם, מה זה שהיו של אבותיו? אם אתה אומר שהיו של אבותיו, יש עדות שהיו אבותיו בקרקע כבעלים, יש איזה שטר של טאבו שאומר שאבותיו היו הבעלים בקרקע, זה מצוין, ודאי שלא צריך שלוש שנים. כשיש לך שטר שאומר שאבותיו הם הבעלים הרשמיים של הקרקע, אז אתה לא צריך שלוש שנים, ברור שלא צריך שלוש שנים. אם הנימוקי יוסף אומר שלא צריך שלוש שנים, זאת אומרת שהעדות שיש, שאבותיו היו שם, היא לא עדות על בעלות, אלא עדות על נוכחות ברמה כזאת או אחרת. כן? אז שאלה רק, מה מידת הנוכחות? זה אתה לא יודע. זה אומר, טור אומר, סליחה, הנימוקי יוסף אומר, שלוש שנים לא צריך. כמה כן? הוא לא אומר. אז יכול להיות שאם הוא לא אומר כמה, אז כאן יש אפילו יום אחד. אם לא שלוש, אז מה? אפילו יום אחד. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אני רק אומר שמדברי הנימוקי יוסף אין לנו ראייה שהוא מאמץ לגמרי את עמדת רבנו יונה ואת עמדת הריטב"א. עכשיו, אז בינתיים מה שיש לנו, בסיכומו של דבר, יש לנו את רבנו יונה, שאצלו יש לנו איזשהו סימן שאלה, כי הוא מוסיף עוד משפט שצריך להתבונן ולהתמודד איתו. יש לנו את הריטב"א שוודאי אומר שמספיק יום אחד, ויש לנו גם את הטור שכנראה מקורו ברבנו יונה, וכולם לדעתי המקור הוא אותו מקור ברבנו יונה, ועל פי דבריהם מספיק שלמערער יש עדי דירת יום אחד שקדמה לחזקתו של המחזיק, וזה מספיק בשביל שהוא יוכל להתייצב כאן כמערער, כמרקמה, והמחזיק יצטרך להביא את כל ראיותיו מולו, ואם לא תהיה לנו ראיות אז הוא יצטרך לצאת מהקרקע ולהשאיר אותה ביד המערער. אם נרצה ללכת שלב נוסף אחד לאחור, מה המקור
של רבנו יונה, שאמרנו, הטור כנראה לקח מרבנו יונה. אבל מאיפה רבנו יונה עצמו לקח את הרעיון הזה של דירת יום אחד שיכול להספיק? אז כאן מי שהאיר את עינינו בנקודה הזאת, הוא הגר"א בביאורו לשולחן ערוך. ביאור הגר"א, אפילו יום אחד, השולחן ערוך פסק את עמדתו הזאת של הטור, כך הוא פוסק בתחילת סימן קמ"ם, השולחן ערוך פוסק כמו הטור, גם כן, שקרקע ידוע לראובן בעדים, שיודעים שהיה בחזקתו אפילו יום אחד, והוא עתה בחזקת שמעון, ומחזיק בו בכל פרטיו, אז זכותו זה כך, אז אם כן, השולחן ערוך פוסק כמו הטור. אומר על זה הגר"א בביאורו, אפילו יום אחד, כן, משמע, ובבטרה מ"א עמוד ב', היית לך סדה דדה וכו', כבתי דרבחיה מסתברה, הראיה באה, שמע מינה דראיה, אפילו יום אחד סדה. אומר הגר"א, כן משמע, כך משתמע, הרי הגר"א לא אומר שיש הוכחה מהסוגיה, אבל הגר"א אומר שכך משתמע מסוגיה, הסוגיה בבטרה דף מ"א עמוד ב', שם מוזכרת דירת יום אחד, ואומר הגר"א, שם הוא מקור הדין הזה שלנו. אז אם הגר"א אומר לנו ששם הוא מקור הדין, כנראה ששם הוא מקור הדין, אז בואו נלך לסוגיה ההיא, ננסה לראות מה יש שם, וננסה לבחון האם באמת משם ניתן למצוא מקור לדיון שלנו ולמה שאנחנו עסוקים. סוגיה שם, ספר את הסיפור הבא. הוא גברה, דדר בקשתה בעיליתה ארבע שני, אתה מרא דביתה אשכחה. אמר לה, מי בעית בעי ביתה? אמר לה, מפלן יזבינתה דזבנה מנח. אתה לקמד רבחיה, אמר לה, אי איתלחסה דדר בח, אי ודזבנת מנה ואפילו חד יומה, וקימנה לה בידך. והיא לא, לא. מה הוא אומר כאן? אדם יושב בקרקע זמן מסוים, שואלים אותו מה אתה עושה בקרקע, והוא אומר, מפלן יזבין תזר למינך. עוד נראה בהמשך הפרק את הדברים, אבל אני עכשיו אגיד זה בעברית, מה שבעצם היהודי הזה אומר. המחזיק שלנו אומר, אני קניתי את הקרקע הזאת מפלוני, שהוא אמר לי שהוא קנה את זה ממך. עכשיו, אני המחזיק, איני יודע אם באמת זה שאני טוען שמחר לי את השדה, האם באמת הוא קנה ממך. כל מה שאני יודע, שהוא סיפר לי שהוא קנה ממך. זה כשלעצמו הטענה הזאת לא יכולה להועיל כל כך למחזיק. למה? כי יש כאן מרקמה, המערער שלנו, נמצא בתמונה. ואני בא ואומר, החזקתי שלוש שנים, וזה בסדר, אבל אני, מה הטענה שלי? הטענה תמיד צריכה להצדיק את המעבר מן המערער, מן המרקמה, אליך. אם אתה אומר, קניתי ממך, מצוין. אבל אתה לא אומר שקנית ממני. אתה אומר שקנית מפלוני, שסיפר לך סיפור שהוא קנה ממני. נו, אולי כל זה מפוברק? חזקה הזאת, חסרת משמעות. בא לבחיה להציל את החזקה הזאת, ואומר, אבא קמד רבחיה, אמר לי, אי איתלחסה דדדר בה, אי ודזבנת מיני, ואפילו חד יומה, אוק מן הלב... בידך. אם יש לך עדות שאותו אדם שאתה טוען שהוא מכר לך את השדה, אם יש לך עדות שהוא גר שם אפילו יום אחד, אז אנחנו ניתן לך את השדה. למה רבי חייא זקוק לאותה דירה של יום אחד כדי לעזור למחזיק להחזיק את השדה ולהישאר בשדה? מה עוזרת לו אותה דירה של יום אחד? כאן לדעתי יש מחלוקת גדולה בראשונים בפירוש אותה תועלת של דירת יום אחד. הרשב"ם כאן בסוגיה, הנימוקי יוסף ועוד מפרשים שהמחזיק שלפנינו מספר לנו כאן סיפור שאולי הוא חושש לטעון ישירות קניתי ממך, כי לא מעיז להגיד קניתי ממך. אז הוא מפברק סיפור. אז הוא בא מספר לנו, קניתי מפלוני שאמר לי שקנה ממך. אנחנו צריכים, בדרך כלל, כשבא אדם ומספר סיפור כזה, אז אנחנו עושים, יש מושג שנקרא תענינה ללוקח. אנחנו יכולים לטעון ללוקח שאכן הוא קנה את זה מהבעלי. אבל כדי שנטען ללוקח והוא מספר פה סיפור מוזר, אנחנו צריכים לוודא שהסיפור שהוא מספר יש לו איזושהי תשתית עובדתית. והתשתית הזאת היא באמצעות העובדה, אם הוא מביא לי עדים שהמוכר, שהאיש הוא טוען שמחר לו, דר שם יום אחד, הוא מאמת בכך את סיפורו, וכיוון שהוא אימת את סיפורו, אז אני אבוא ואתען לו, כן? שאכן קנית מן הבעלים האמיתיים, כי אנחנו נטען בשבילו שאותו פלוני שאתה טוען שקנית ממנו, והרי הבאת לנו עדים שהוא בכן בתמונה, ולכן הסיפור שלך הוא סיפור אותנטי, כנראה, זה מאפשר לנו לטעון שאותו פלוני שקנית ממנו, הוא קנה את זה מן המערער, ואתה תוכל לזכות בשדה. כך אומר הרשב"ם שם, תסתכלו שם, אי איתלך דדרבה הוא דאמר דזבנה לך, אפילו חד יומה, כדי לאמת דבריך ואוקמה בידך, הואיל והחזקת שני חזקה, ושוב לא תצטרך להביא עדים שלקחה מבעליו אותו שמחרה לך, משום דתענינה ליורש ותוענין ללוקח, דאבא משום מרושע, משום מרקח, אינו צריך טענה, אלא ראיה שדרבה מוכרה לו יום אחד בה. אז כך אומר הרשב"ם, כך, אותו, פחות או יותר, גם הנימוקי יוסף מפרש כך. יוצא אם כן, שכל התפקיד של יום אחד הוא לוודא את סיפורו של המחזיק שלפנינו. שאכן, המחזיק שלפנינו קנה אותה מאותו פלוני שהוא טוען שהוא קנה אותה ממנו. ברגע זה אני יודע שכבר יש לו שם של לוקח, ויש לנו כלל, הפעם משום מקח אינו צריך טענה כי תענין עלי, אז אנחנו טוענים לו. אז יוצא שליום אחד אין שום תפקיד מהותי, כל התפקיד הוא רק לאמת את הסיפור. שאכן, היה אדם כזה בזירה. לפי הפירוש הזה, לכאורה, אי אפשר לקחת את הסיפור הזה כמקור לדיון שלנו. אין מקום לקחת את הסיפור הזה כמקור לדיון שלנו. אבל רבנו יונה מפרש שם את הסוגיה בצורה קצת שונה. שואל רבנו יונה שם, למה הצליחו רב חייא להביא עדים אם הוא טוען דחזה דדר בחד יום להם נלמיגו? למה הוא צריך שהמחזיק יביא עדים שהמוכר דר שם יום אחד? למה לא מספיק שהמחזיק יטען אני יודע שהוא דר שם יום אחד? לפי הרשב"ם ברור למה צריכים עדים ולא מספיק הטענה שלו, כי כל הצורך הוא לאמת את הטענה. זה שהוא טוען, אני יודע שהוא טוען. אני צריך לאמת את סיפורו כדי שאני אוכל לבסס על זה תענינה. רבנו יונה שואל, למה אני צריך עדים? למה לא מספיק שהוא יגיד לעצמו שהוא ראה את המוכר גר יום אחד? מעצם השאלה כבר רואים שרבנו יונה חושב שדירת יום אחד מתפקדת בצורה טיפה שונה. ותכף נסביר איך לדעתי, מה עושה דירת יום אחד לפי רבנו יונה. כל פנים, זאת קושיית רבנו יונה, ואז הוא מתרץ. ונראה לי, דחיוון דחי נעמה מהם נינן לי, דדר באחד יומה מתורת מיגו, עדיין אין טענתו טענה שלמה. שרי צריך שנטעון לו ונאמר, דאי הבת בידי דמוכר, הבתאין מנחס בינתה. כל כך אגב נעל לא אמרה מיגו להאמינו בטענה שצריכה או טענה אחרת. אז יש לי פה איזו טענה בהלכות מיגו, לא ניכנס אליה עכשיו, בעזרת השם כשנגיע לסוגיה ההיא נדון בה כשלעצמה, אבל מה שחשוב בעצם אומר רבי נירה, דירת יום אחד של המוכר נועדה כדי ליצור חזקה של המוכר. אתם מבינים? חזקה של המוכר. לפי הרשב"ם ונימוקי יוסף, החזקה כאן היא של מי? המחזיק. המחזיק ישב כאן 3 שנים, ויש לו טענה לחזקה. בסדר? יש לו חזקה. ורק מה שחסר לו משהו בטענה שלו, כי הוא טוען שקנה מפלוני, שאמר לו שקנה זה. אז פה, אם הוא יביא לנו ראיה שהסיפור שלו אמיתי, אז אנחנו נגיד שאכן הפלוני שאתה מדבר עליו קנה את זה מהבעלים, ולכן כיוון שכך אתה קנית מן הבעלים, ממילא לך יש חזקה עם טענה מלאה, כי יש לך חזקה עם טענה שקנית מן הבעלים. באמצעות הטענינה אנחנו יוצאים מציאות שבה אתה טוען קניתי עם חזקה, יש לי חזקה עם טענה שקנית מן הבעלים. לפי רבי אלעזר, דירת יום אחד של המוכר נועדה כדי לומר שבעצם הוא המחזיק. בזה שהוא גר שם יום אחד, אז הוא התחיל את תהליך החזקה. והמחזיק שבא בעקבותיו 3 שנים, הוא בעצם בא מכוחו, ואז זה אכלה, כביכול, אכלה מוכר שנה ולוקח 2 שנים, אז המוכר והלוקח מצטרפים לאכילה אחת. כן? אותם שנים נזקפים לטובתו של המוכר, ובעקבות זה אנחנו נטען שהמוכר קנה אותו מן הבעלים, וזו הטענה של החזקה. חזקה היא חזקת המוכר, והטענה שחסרה כאן זה שהמוכר קנה מן הבעלים, זה ענן תאמין עלי. כך אומר רבן יונה. אבל על כל פנים, כאן לפי רבן יונה, לפי ההבנה הזאת, יוצא שהיום אחד נותן לו נוכחות בקרקע, מאפשר לו את הנוכחות בקרקע, כדי להעניק לו את המעמד של מוחזק, כאילו הוא מחזיק אחר כך, אכילת 3 שנים של המחזיק היא מכוח המוכר. זאת אומרת שהעובדה שהיה כאן יום אחד, היא מספיקה כדי להגיד שהוא נמצא כאן בשטח, ואז כל האכילה שמתבצעת בעקבות זה, היא אכילתו של אותו אדם שקדם. פה לא חייבים. לפי ההסבר הזה, לא חייבים להגיע למסקנתו של רבי אלעזר. אבל פה כבר אפשר למצוא בסיס לשיטת רבי אלעזר, שדירת יום אחד מהווה תשתית לכך שאדם יכול להתחיל את זיקתו בקרקע, ומכוח זה לבוא ולהיות מערער ולטעון על הקרקע. כך שבעצם אותה סוגיה בדפים א' מהווה תשתית או מקור לדין דירת יום אחד רק לפי פירוש רבנו יונה, וגם זה לא מוכרח. כך גם אומר הגרא. הגרא לא אומר שמוכרח מהסוגיה, הגרא אומר כן משמע. זאת אומרת, גם אם נלך לפי הדרך הזאת, כן? עדיין אפשר לשמוע את זה משם, כי אין הכרח גמור לכיוון הזה. אגב, לגבי השאלה הזאת, בסיטואציה כזאת שבה יש לנו מערער כדור, ויש לנו מחזיק עכשווי, יש לנו איש ביניים, אותו אחד שטוענים, מפלג הספינקה וזב מהמינה, אותו איש ביניים כזה, השאלה היא לראות את זה, את החזקה כחזקת המחזיק, או את החזקה כחזקת המוכר, ייתכן שקשורה על הוויכוח היסודי במהות חזקת 3 שנים. האם חזקת 3 שנים יסודה בראייה שאני קניתי בספר, כשאר בעלי התוספות פחות או יותר, או שחזקת 3 שנים היא בעצם סוג של יצירת מוחזקות בקרקע, מה שהרמב״ם ורבנו יונה סוברים כך בדרך כלל. וייתכן מאוד שאם אני מדבר על ראייה, אז אני צריך רק להביא ראייה, זה לא אכפת לי מי נחשב מוחזק, מי שייך בקרקע. כל הרעיון של חזקת ג' שנים הוא ברגע שיש, אני ישבתי בקרקע 3 שנים ויש לי טענה, אז והעובדה שאתה שתקת במשך 3 שנים, זה ראייה שאני לכן נמצא כאן בתמונה. לכן לדעתי הרשב"ם אולי שרואים את החזקה כאן כחזקת המחזיק, ייתכן שהם באים באמת מהפן הראייתי שבחזקה. מי שבא מהצד של המוחזקות, יצירת המוחזקות שבחזקה, ייתכן, ואני לא מכריח את זה, אבל זה ייתכן שהוא בונה את זה יותר על היסוד של, של המוחזקות, ואז כמובן כאן ניתן לראות את המוכר כמוחזק, כי הוא זה שצריך ליצור מוחזקות, הוא, המוכר הוא זה שאמור להפוק מהמרקמה, אני צריך תמיד לעבוד מול המרקמה. מה אני צריך לעשות מול המרקמה? האם צריך להביא לו ראייה שאני צודק? אם זה ראייה שאני צודק, אז המחזיק יכול להביא את הראייה. אם זה להפוק עם חזקתו של המרקמה, אז מי מוצאים חזקתו של המרקמה? מי יכול להוציא חזקתו של המרקמה? זה שקנה ממנו, זה שקנה מהמרקמה. מי קנה מהמרקמה? המוכר של המחזיק שלנו. לכן צריך להביא, החזקה היא של אותו מוכר, שהוא זה באמצעות המחזיק מוצאים חזקת המרקמה. כך נראה לי, אבל שוב, הדבר הזה אינו מוכרח. כשלעצמו ברור שיש לנו כאן שני פירושים שונים בסוגיה שם בדף עם א' עמוד ב', שרק אחד מהם אפשר ויכול לשמש כבסיס לרעיון של דירת יום אחד, של רבנו יונה. טוב, עכשיו כך, גם לפי הדרך הזאת מצאנו אולי מקור בסוגיה שאפשר לראות בו משמעות של דירת יום אחד, אבל גם שם לכאורה, אם נבוא ונבחן מה יהיה בסיטואציה הבאה, המערב יש לו עדים שהוא גר יום אחד שם לפני המחזיק, שהוא היה שם בשדה יום אחד לפני המחזיק. נניח שהמחזיק שלפנינו בא ואומר לו, תשמע אדוני, אני יודע שאתה קדמת לי ביום אחד, אבל אני רוצה להגיד לך שכניסתי לשדה למחרת יום היותך בשדה הייתה בדיוק מחאה על כניסתך לשדה יום לפני. זאת אומרת, אני כשאני באתי לכאן, אני באתי לכאן כדי לערער על זה שזה, כי אני הבעל מעמיד, וכניסתי לשדה היא מחאה נגד כניסתך באותו יום שקדם לי. מה יהיה מול טענה כזה? בסוגיה המציאות הרגילה שמוזכרת כאן בסוגיה, שבא אותו מערער שגר יום אחד, אומר לו המחזיק, מנח ביתה. ואת המחזיק מודה שאכן המערער הוא בתמונה, והוא אומר לו מנח ביתה. אבל למה לא נגיד שלפחות היה לו, בוא נניח, אם הוא היה טוען את הטענה הזאת, שכניסתי הייתה בעצם קריאת תיגר נגד כניסתך המוקדמת ביום שנכנסת לשדה, ואני באתי לכאן כדי למחות נגד כניסתך ההיא, האם אז, נניח, כדי לבחון את הטענה הזאת של עצמה, אם הוא יכול לטעון את הטענה הזאת, אז אני אבוא כמובן במישור שני ואטען שאפילו אם לא טוען כך, והוא טוען מנחזים כאן, לפחות שיהיה לו נאמנות במיקרו שיכול לטעון. ויש מקום לדון את כמה זה יכול להיות שזה יהיה מגולה הוציא, מגולה מפרע, אני לא נכנס, באמת יש פה כמה וכמה נקודות פנימיות שאפשר להיכנס אל תוכה. אבל אם נניח יש מקום לעניות דעתי למין הנחשה כזאת, שאם יבוא המחזיק ויטען טענה שלא יהיה לטוב, של אתה צודק אדוני המערער, מנח זבינתה, כי טענה כזאת, אז יש לפחות מין הודעת בעל דין, ואתם יכולים להגיד שכיוון שטען שמנח זבינתה הוא כבר נתן לו את ה מוחזקות, ואחר כך אם הוא רוצה לטעון, רוצה שנאמין לו במיגו שהוא יכול היה לטעון אחרת, אז פה צריך לדון, אולי זה נקרא מיגו להוציא, כיוון שהוא אמר מנח זבינתה, יכול להיות והוא היה שם בקרקע, יכול להיות שהוא נחשב מוחזק, אולי זה נכנס לשאלה של מיגו להוציא, ואולי זה כבר מיגו למפרע, כי אחרי שהודדת שהוא קנית את זה ממנו, פתאום אתה רוצה שנאמין לך שבזה, כי יכולת לטעון שערערת על נוכחותו וכו'. אז יש מקום לדיונים האלה. באופן פשוט נראה לי שאם אנחנו נאמץ את טענתו זאת, יכול להיות שניתן לו גם למנות במיגו. אבל יכול להיות שכל מה שאומרת לי דירת יום אחד הוא רק שכל זמן שהמחזיק מאמת או מקבל את ההנחה הזאת שהמערער אכן בתמונה בזכות אותו יום אחד ואומר מנחס בינתא, שעל זה זה מאלץ ודורש מהמחזיק להעביר רעיון. אבל ייתכן שאם המחזיק יגיד לא מנחס בינתא אלא טענה אחרת, אולי שם באמת לא יוכל, לא יצטרך המחזיק להעביר ראיות, כי אז הוא בא, הוא מתנגש ראש בראש עם המערער, הוא אומר לו, מה אתה, יש לך זכות עליי שהיית שם סך הכל יום אחד? אני הייתי יותר ממך. ועד רבה, אני מחיתי בכניסתי נגד כניסתך באותו יום לשדה. מי שדן בדבר מן הסוג הזה, יש תשובה, תשובת הרשב"א, בחלק ב' סימן קופרת, זאת תשובה שמופיעה גם בתשובות הרטב"א, סימן קופי ג' משיקולים שונים, אני חושב, ואולי בהמשך הדברים אני גם אסביר למה, שהתשובה הזאת היא של הרטב"א ולא של הרשב"א. כך טוען גם המהדיר של חידושי הרטב"א, טוען את זה כך שאכן התשובה הזאת היא של הרטב"א ולא של הרשב"א, יש לו כמה ראיות לעניין הזה. אנחנו משיקולים נוספים, אני גם כן נוטה להניח שאכן זאת תפיסה של הרטב"א, כי כפי שאתם יודעים כבר, רק הרטב"א אנחנו יודעים שמאמץ את תפיסת דירת יום אחד. ברשב"א לא מצאנו אימוץ של תפיסה כזאת, בהמשך נראה שאולי יש לי הוכחה שהרשב"א כנראה סובר אחרת מאשר התפיסה הזאת, ולכן נוח לי יותר שהתשובה הזאת יש לה רצועה. אבל לא משנה כרגע, יש לנו תשובה, בואו נראה נתמודד איתה בעניין הזה. בתשובה הזאת כתוב כך, בחלק ב' סימן קופי ב'. כן. עוד תדעו, שכל מי שמחזיק בקרקע, ואחריו החזיק בו אחר, ובא הראשון וירער עליו לומר קרקע זו שלי היא ומה אתה עושה בתוך שלי, ואמר לו בשל אבותיי, אם הביא הראשון עדים שדר הוא בו אפילו יום אחד קודם לזה השני, או שמת אביו מתוכו, צריך להשני להביא או עדי אבות או עדי חזקה, ואינו יכול לומר לראשון הווה אתה ראיה מאין היה לך, או הווה ראיה שהחזקת בו שלוש שנים, כי הראשון לעולם מוחזק עד שיבוא אחר ויביא ראיה שהיה של אבותיו, כגון שמתו אבותיו בתוכה, או שיש עדים שהיה של אבותיו במכר, במתנה, בירושה וכיוצא בזה. שכל האוכל את הקרקע הרי הוא בחזקתו, ומי שבא להוציאו מחזקתו עליו הראיה. זה דברי התשובה הזו. מה שאומר כאן בעצם? שאם יש אדם ראשון, ראובן, ישב בקרקע ואכל שם יום אחד, בעקבות היום הזה שראובן ישב בקרקע בא שמעון, לא בעקבות, אנחנו יודעים, העובדות, הנתונות הן שראובן ישב שם באלף בתשרי, אכל שם בבית בתשרי, נכנס לשם שמעון ואכל את השדה במשך שנתיים וחצי. עכשיו הם באים ומתווכחים ביניהם. ראובן אומר של אבותיי קרקע, ושמעון אומר של אבותיי. לא לזה יש עדי אבות ולא לזה יש עדי אבות. השאלה מי יזכה? אומר הרשב"א, הרטב"א, לא משנה כרגע, כן? הראשון שהיה שם בקרקע הוא בעל הזכויות, והשני צריך להביא עדי אבות. אם הוא לא יביא עדי אבות, הוא לא יזכה בקרקע. ולמרות שגם הראשון אין לו עדי אבות, זה לא משנה. ברגע שהוא ראשון, יש לו, הוא היה הראשון, כיוון שבחינתנו הוא הראשון שנמצא בקרקע, הוא זוכה בקרקע, וכדי להוציא ממנו צריך השני להביא עדי אבות. וזה באמת נראה כל כך תמוע, שרק בגלל שהיית שם כמה שעות לפניי. אז אני עד עכשיו אמרנו, שאם אתה היית כמה שעות לפניי, ואני באתי ואמרתי, מנחס בינתא, כן? אז יש כאן איזו הודעה שאכן אתה בעל זכויות יותר טובות משלי, כי אני את כל זכויותיי נובעות ממך, אני קניתי ממך. אז איכשהו אפשר היה להבין שעצם הודעת המחזיק נותן את זה מעמד יותר בכיר למערער. אבל כאן כשהמחזיק בא ואומר, אדוני, הקרקע הזאת הייתה של אבותיי, ועד רבה, כניסתך ביום הזה שאדם לי, היא הייתה תאונה, היא לא תקינה. רק בגלל שאתה נכנסת שם דקה אחת לפניי, זה נותן לך את כל המעמד ואת כל הזכויות? דבר שנראה מאוד מאוד, לכאורה, לפחות קשה להבנה. כדי להסביר את התשובה הזאת, את דברי הרטב"א הללו, אפשר ללכת בשני כיוונים, ונתחיל בדרך ראשונה, ולאחר מכן ננסה להתמודד קודם כל בדרך האחת, להבהיר את הדברים, ואחר כך נציע כמובן דרך אחרת, שונה, מהותית, בכל התפיסה שהייתה לנו עד כה. אני מבקש להניח בשלב ראשון שבסיטואציה כזאת שבה יש שני אנשים שטוענים לכתר, שני אנשים ששניהם טוענים של אבותיי, כל אחד טוען של אבותיי, לא לזה יש עדי אבות ולא לזה יש עדי אבות, אלא מה? שהמערער ישב שם יום אחד לפני שהבא המחזיק שלנו שישב שם אולי זמן יותר ארוך, אבל מה לעשות? הוא שני. המערער ישב זמן קצר, אבל הוא ראשון, והמחזיק ישב שם זמן ארוך יותר, והוא שני, ולא לזה, ולא לזה יש ראיות לישיבתם בקרקע. כל מה שיש להם בקרקע זה רק טענות, זה טוען כך וזה טוען כך. חוץ מהעובדה שידועה לכולנו והיא מוסכמת, שהאחד היה ראשון והשני היה שני. זה אנחנו יודעים. ייתכן מאוד שבסיטואציה כזאת, מבחינה מהותית, אין כאן באמת לצד אחד זכויות יתר בקרקע. במידה רבה הייתי אומר שזה דומה למציאות שבה או ארבע, יש זה ספינה ששני אנשים ניצים עליה, והייתי אומר שכאן בעצם ההלכה הבסיסית היא כל דאלים פה. והדין הזה יהיה דומה למה שהרמב"ם פוסק בפרק ט"ו הלכה ד', שניים שהיו עוררים על השדה, זה אומר שלי וזה אומר שלי, ואין לאחד מהם ראיה, או שהביא כל אחד מהם עדים שיש שלו או של אבותיו, או שהביא כל אחד משניהם עדים שחלה שני חזקה. בקיצור, מצב שבו שני הצדדים נמצאים במעמד שווה, שניהם יש להם אותן ראיות, שניהם אין להם אותן ראיות, לא לזה יש ראיה, לא לזה יש ראיה, או גם לזה יש ראיה וגם לזה יש ראיה, ושתי הראיות האלה סותרות זו את זו וכו'. אומר הרמב״ם, מניחין אותה בידיהם, וכל המתגבר ירד בה, ויהיה אחר מוציא מידו ועליו הראיה. כל דעלים בה. ייתכן שאותה תשובה של הרבה שתתבלנו כאן, ייתכן שמה שאומר הרבה כאן, שנותנים אותה למערער, לאדם הראשון ולא לאדם השני, היא תוצאה של כל דאלים בה. כיוון שהוא היה הראשון שנכנס לשדה, הוא כבר זכה בזה מכוח כל דאלים בה, וממילא השני, אחרי כל דאלים בה, אי אפשר, מי שזוכר ראשון זוכר, אי אפשר להוציא ידו, ואני יודע שיש דיונים בכל דאלים בה, אם אפשר תפיסה הפוכה וכו'. אנחנו כרגע ב... פגישה הזאת הופיעים לשיטת הרמב״ם ואחרים שאין אפשרות בכל דאלים בה, יש פעם אחת הם ניצים ומשם מי שזוכה זה. שבעצם מה שהרטב"א מוכן להשאיר את הראשון בקרקע ולא להוציא משם את המחזיק, בגלל שהראשון הוא היה הראשון שהיה אלים ונכנס פנימה, ומכוח הזה משאירים אותו. אתם יכולים לטעון נגד הדבר הזה, כמובן אפשר לטעון נגד העניין הזה שכל זה אפשרי, כל מה שאנחנו אומרים שאין תפיסה נוספת, זה רק אחרי שהעסק בא לבית הדין, בית הדין מפריע כל דאלים. ברגע שבית הדין מפריע כל דאלים, אז מאותו רגע הראשון שיתלף, הוא יישאר אחריו. אבל כאן הרי, השתתות של הראשון הייתה לפני שהעסק הגיע לבית הדין. אולי שם השתתות כזאת בכלל היא לא חלק מהמערך של כל דאלים, כל דאלים שייך רק אחרי שהגענו למציאות שבה יש תכסוך, בית הדין מכריח לו דאלים בה, ואז נותנים את זה נשאר הראשון שיכנס, הוא יישאר שם, וכל אחד אחר נוציא אותו משם. אבל גם בנקודה הזאת יש הטור בסימן קוף ממבב כותב כך. כותב הטור כך. טען המחזיק של אבותיי, והמערר גם כן טען של אבותיי, ואין לאחד מהם ראיה יותר מלחברו, כגון שאין לשום אחד מהם עדים, או שיש לכל אחד ואחד עדים לדברם, או שטען כל אחד שהחזיק בה והביא המחזיק עדים לדבריו, והביא מערר עדים וחישום וכו' וכו'. הווה דינא כל דאלים גבר, ותישאר ביד המחזיק. זה סיטואציה שונה משלנו, אבל הסיטואציה פה שיש שני אנשים שכל אחד אומר זה של אבותיי, זה של אבותיי וכו', אומר הרטור, ההכרעה היא כל דאלים גבר ותישאר ביד המחזיק. צועק על זה הבית יוסף בבדק הבית, מה פירוש? יש פה סתירה בביטוי הזה, מה זה? כל דאלים גבר שאין ביד המחזיק. אם זה כל דאלים בא, אתה צריך להוציא את זה החוצה, שיעריבו באחד מהם יזכה. אם אתה רוצה להכריע שבגלל שיש לך ספק, אז יד המחזיק על העליונה, אז תגיד, תשאר ביד המחזיק. אבל שני המשפטים האלה, שני חלקי המשפט, אומר רבית יוסף, סותרים זה את זה. כך אומר רבית יוסף כאן. ודע שמה שכתב רבינו תעל המחזיק אינו מדוקדק, שהרי לא אמרו כל דאלים גבר אלא כשאין אחד מהם מחזק בה, וכן נראה מפשט דברי הרמב"ם פרק ט"ו מתועד, אבל אם היה אחד מהם מחזק בה תעמוד בידו, ולפי זה הווה דינא כל דאלים גבר ותישאר ביד המחזיק אינם דברים מכוונים. זאת אומרת המשפט הזה שהדינא הוא כל דאלים גבר ותישאר ביד המחזיק אינם דברים מכוונים, והם כסותרים זה את זהו, צריכים תיקון. הלשון הזאת אומר רבי יוסף, צריכה תיקון. אבל מה יכול להיות שהפשט בטור, שנראה יותר סביר? שהטור אומר, בעצם בסיטואציה כזאת, כיוון שמבחינת הראיות, כל אחד, הראיות של שניהם שוות, או של שניהם אין ראיות, או של שניהם יש ראיות, שמעמדם שווה בקרקע, בסיטואציה כזאת אתה צריך להגיד, כל דאלים גבר, כן? וכיוון שהמחזיק כבר נמצא בשטח, אז כאילו הוא כבר אגבן מצד כל דאלים גבר, ולכן אני משאיר אותו. מה שאני משאיר אותו זה לא בגלל שהוא נמצא שם, בגלל שאני אומר, אשאר את הקרקע ביד המחזק. כיוון שהראיות שלהם הן ראיות בעלות אותו משקל, אז הקביעה שלי היא כל דאלים גבר. וכיוון שהמחזיק כבר נמצא שם, אז הוא כבר אלים וגבר, ולכן מגיע לו להיות שם. אז על פי זה אולי אפשר להסביר בגלל זה. אמרתי דרך מסוימת להסביר דברי הריטב"א, כן? כל זה אבל האמת יורה דרכו, שהדרך הזאת מפותלת מדי בלשונו של הריטב"א. לא רק מפותלת מדי, היא נראית לי גם בלתי אפשרית בריטב"א, למרות שבחינת הסברה היא נראית דרך המלך, כי לא לזה יש ראיות ולא לזה יש ראיות, לכן מסתבר שבסיטואציה כזאת היינו צריכים להגיד כל דאלים גבר, אלא מה שבאמת בכל דאלים גבר, הראשון שנכנס הוא היה האלים שגבר, ולכן צריך להשאיר אותו. כן? אם כך אפשר היה להבין את זה, אבל כאמור פשט לשון הריטב"א מורה שזה שנותנים את הקרקע לראשון זה לא בגלל כל דאלים גבר, הוא בכלל לא מזכיר את זה באותה תשובה, אלא בגלל נקודה מבט עקרוני והחלטה עקרונית שאכן הקרקע הזאת צריכה להישאר אצל זה שקדם. ולנקודה הזאת לתת את הזכויות למי שקדם, כאן לדעתי צריך לפרש את הדברים אולי על בסיס אחר. כן. למה זה רלוונטי לענייננו? אתה צודק, מה זה קשור לענייננו? אוקיי, בסדר. אני מקבל, אבל למה זה, זה קשור למה שטענתי כרגע בסוף? מה שטענתי כרגע בסוף, שבדברי הריטב"א ובאותה תשובה, כשהם כל מי שמסתכל לראשונה של התשובה, לא מקבל, כשהבאת את הרמב״ם והטור, כל אחד, הם מדברים באמת בסיטואציה שבה אין אחד שמוקדם לחברו, ויש פיקוח שווה ערך בין, שווה בין שווים, בין שני אנשים האלה, ועל זה באמת גם הרמב״ם וגם הטור פוסקים כל דהלינגואר, וזה מוסכם, אותן סיטואציות של הרמב״ם והטור. אני רק בא לדון בסיטואציה שבה בכל זאת יש אחד שקדם, לא במישור הראיות, במישור של הנוכחות בשטח, אחד קדם. ואני רק רציתי לטעון מסברה, שלא נראה לי שאם אחד קדם חמש דקות לפני השני, כן? אבל בראיות יש לשניהם אותם מסכת ראיות, או לשניהם אין אותם מסכת ראיות, זה לבד שהוא היה שם חמש דקות לפני כן, לא אמור לתת לו איזה מעמד מועדף בקרקע בצורה חוקית. ואז אמרתי בעצם יכול להיות, פירוש אחד אמרנו יכול להיות שגם כאן בעצם ההכרעה היא הכרעה של כל דלין בר, מה שנותנים לראשון, כי הוא הראשון שגבה. זה פחות או יותר המעלה. אני רק טוען שעם כל הרצון הטוב שלי שזה יעבוד, אני גם מודה על האמת שלא נראה לי שזה הפירוש הנכון בדברי הרצבה, בדברי התשובה הזאת. ולכן אין לי ברירה אלא להציע פירוש אחר. והפירוש האחר שאני מבקש להציע נותן לנו כאן אולי לראשונה כיוון במידה רבה לעניות דעתי שונה לחלוטין ממה שאמרנו עד כה. לפי המהלך שאני מבקש להציג כרגע, אז אני רוצה לטעון שאני לא זקוק בכלל למקור הזה מהסוגיה של בבא בתרא מ"א, להוגה בבדה וקשת ואיליטה וכל הזה, אם יש לך עדים משדר יום אחד, שאותה דירה של יום אחד, יכול ללמד שכל המשמעות שלה היא אחרת לחלוטין, לא קשורה לעניינים. מה שיש לנו כאן הוא הדבר הבא. יש פה קרקע שנמצאת בסכסוך. וכלל גדול בידינו. בעקבות סוגיה בכתובות דף ע"ה ועוד. כל שנולד הספק ברשותו, שם יש הבעיה. או בלשון הגמרא שם הראשון שהיה כאן בשטח, דירתו וישיבתו בקרקע לא הופרעה. הוא ישב שם זמן מסוים, אף אחד לא בא, כשבזמן ישיבתו שם, אף אחד לא בא לצעוק עליו מה אתה עושה בקרקע הזאת וכו'. אז ישיבתו היא בטוחה. השני שבא לשבת בקרקע, הוא כבר בא לשבת בקרקע, ובזמן ישיבתו בקרקע באים וצועקים עליו מה אתה עושה כאן. כן? ממילא. הראשון שישב בקרקע, וכיוון שלא נולד ספק בתקופה שהוא ישב בקרקע, אני מביא עדים שאני הייתי שם בקרקע, אולי תקופה קצרה, זה לא משנה מה גודל, מה אורך התקופה, אבל באותה תקופה, באותו זמן שאני ישבתי בקרקע, לא קמו עליי עוררים לאותה ישיבה. אם לא קמו עוררים על אותה ישיבה, אז אנחנו אומרים שמעמדו מוצק, הוא אין ספק בישיבתו בקרקע. אתה שאתה ישבת אחריי, אבל על ישיבתך באים וצועקים, מישהו מוחה נגד ישיבתך, הנה אני כרגע תובע אותך, מהי בעי בעי ערה? אילו על אותו יום שאני ישבתי בקרקע, אתה היית בא ואומר, מהי בעי בעי ערה? כן? אז יכול להיות שהיינו צריכים לשמוע לך. אבל כמובן הייתי צריך לשמוע לך, אבל אם אתה לא היית שם אף פעם בקרקע ואין לך עדים, אז טענתך לא תשמע. אבל זאת הנקודה. הנקודה הבסיסית היא שכל מי שיושב בקרקע וישיבתו היא בלא עוררין באותו שלב, כן? אזי יש לו זכות להיות מרא קמא בקרקע. זו הנקודה שמכוחה מה שאומר הרצבה כאן, באותה תשובה של פה ונקד. כי הראשון לעולם מוחזק עד שיבוא אחר ויביא ראיה שהייתה של אבותיו. הראשון שנמצא שם, הוא ישב בקרקע, הוא היה שם, נוכחותו הייתה בשקט, אלא אם כן בא מישהו וערער על ישיבתו, אז זה מתחיל להיות בעיה. כל עוד אף אחד לא מערער על ישיבתו, כן? אין כאן כלום. אם, וגם המערער על ישיבתו צריך להביא ראיה. מי שרוצה לערער על ישיבתו, אם הראשון ישב ובא אחר לערער על ישיבתו, אם בא מישהו שיש לו זכות לערער על ישיבתו, סתם יבוא אנשים שצועקים מה אתה עושה פה, זה כלום, זה לא נקרא ערעור על ישיבתו. אם בא ערעור מוצח על ישיבתו של הראשון, הוא יצטרך להתמודד עם זה. אבל כל עוד לא היה ערעור על ישיבתו של ראשון, לא ערעור מוצק על ישיבתו של ראשון, הראשון שישב שם יש לו הזכויות בקרקע. זה פחות או יותר חידוש גדול שבוקע ועולה מהסוגיה, סליחה, לא מהסוגיה, שניתן לבסס אותו על אותה סוגיה בכתובות של תמיד כשיש ספק איפה נולדו מומים, האם המומים נולדו ברשות האב או ברשות הבעל וכולי. שם השלם, כאן נמצאו כאן היהודים, היו מומים ברשות האב, אז על האב להביא ראיה. אם נולדו מומים ברשות הבעל, על הבעל להביא ראיה. ברגע שאיפה שנוצרת הבעיה, שם אנחנו תורשים את הבירורים. הגורם הקודם שאצלו לא נוצרה בעיה, כן? אותו, הוא לא זקוק לבירורים, הוא בחזקה שהעסק עבד אצלו בצורה טובה. כיוון שאני הייתי הראשון ועליי לא עוררו, אז כנראה שאני נמצא בסדר, וכרגע עליך, אתה שאני נמצא פה ועליך יש עירור בתקופתך, בקדנציה שלך נוצרה הבעיה, בקדנציה שלך, הקדנציה שלך צריכה את הבירורים, היא צריכה את ההוכחות, הקדנציה שלי לא נזקקה לבירורים. זה פחות או יותר הדברים. כאמור, הכיוון הזה הוא כיוון אפשרי. עדיין יש מקום לדון בו, אני לא, זאת אומרת, אני יכול לתת את ההסבר הזה. להגיד שאני משוכנע לגמרי שכך צריך להיות הדין, אני לא לגמרי משוכנע, ולא רק שלא לגמרי משוכנע, גם נראה לי מאוד מאוד קשה, שרק שנערער יכול לבוא בגלל שהוא יכול להיות שהוא היה שם אורח לאיזה שעה, ונכון שבאותה שעה קשה גם לערער על ישיבתו של אותה שעה, כן, יש שם שעה, כן? אז בגלל זה, זה מעניק לו זכויות כדי שיבוא אחר כך הוא בעצמו לבוא ולטעון כלפי, זה אומר דורשני, אבל לפחות יכול להיות שיש לזה איזשהו הסבר בדמות ההסבר הזה. כשאני חוזר מכוח הדברים הללו לדברי רבנו יונה, האם רבנו יונה אכן גם כן סבור כמו התפיסה הזאת? ואגב, מה שאני מדגיש שבוודאי מי שיש לנו בראשונים שאומר את הדברים בצורה מפורשת זה הטור, זה ראינו מפורש, ויש לנו את הרטב"א שגם כן אומר דברים מפורשים, והשאלה איפה נמצא הרשב"א, זו שאלה אם התשובה הזאת שלפנינו היא תשובת הרשב"א, אז יש לנו גם הרשב"א בתוך המחלקה הזאת. אם התשובה הזאת היא של הרטב"א ולא של הרשב"א, כפי שאמרתי לכם שזאת נטייתי, אבל זה סתם נטיית מילים לבד, לא מספיק כדי להטות תשובה מאדם אחד למשנהו, אלא יש גם, כמו שאמרתי, המעביר על תשובות הרטב"א, שו"ת הרטב"א, הוא טוען שהתשובה הזאת, יש לו כמה הוכחות מעניינים אחרים, שאכן התשובה הזאת היא של הרטב"א, אז ודאי לי זה עוזר, כי אני עוד מעט אביא לכם תשובת רשב"א אחרת, שנראה ממנה כיוון שונה מהכיוון שראינו עד כה, ולכן יותר נוח לי שהתשובה הזאת לא תהיה של הרשב"א אלא של הרטב"א. מה עמדת רבנו יונה עצמו בשאלה הזאת? כשאני בא לברר את עמדת רבנו יונה עצמו, אני מזכיר את המשפט שרבנו יונה אמר. רבנו יונה אמר, כיוון שיש עדים שהייתה בידו או ביד אבותיו יום אחד ואין שם עדים שקדמו אחר ג' שנים, הרי הוא בחזקת שלו. מה זה כיוון, ולפי רבנו יונה לא מספיק שיש למערער עדים שהוא היה שם יום אחד, יש תנאי נוסף, שאין שם עדים שקדמו אחר ג' שנים. לא מובן כל כך מה הדרישה הזאת שלא יהיה עדים שקדמו אחר ג' שנים. מי זה האחר הזה? יכול להיות למה הוא רלוונטי בכלל? הוא לא נמצא בתמונה. הוא לא אומר שאין עדים שקדמו המחזיק שלוש שנים או משהו כזה. אלא שלא קדמו אחר, סתם בן אדם. אם סתם בן אדם, מה אכפת לי אם קדמו מישהו אחר או לא? הרי סביר להניח שמישהו קדם. כן, ממות אדם הראשון ועד עכשיו, כנראה שהיו אנשים אחרים בקרקע הזו. למה זה חשוב? האם היה שם מישהו אחר בתוך השלוש שנים או לא? נראה לי שבעצם אולי כוונת רבנו יונה היא לטעון את הטענה הבאה. שהעובדה שהמערער יש לו עדים שהוא היה שם יום אחד. אם יש לו עדים שהוא היה שם יום אחד, ואנחנו לא יודעים על נוכחות אחרת בשדה הזה, בשלוש שנים שקדמו לאותו יום אחד של המערער, זה יכול להיות בשבילנו לפחות בסיס להנחה, כן? שהמערער הזה הוא נמצא בשדה בצורה משכנעת. אני רוצה לטעון שגם רבי יונה מבין ומזכיר שאם ברור לנו שהמערער היה שם רק יום אחד, באותו יום קודם בלבד, זה לא מספיק לתת לו את המעמד המועדף הזה, המעמד האקסקלוסיבי הזה, שמעניקים לו הריטב"א והטור לאותו מערער. זה לא ספק. היית שם יום אחד, אולי זה מקרי, אולי סתם ביקרת שם לחצי שעה. זה מספיק כשלתת לך מעמד כזה בכיר? רק אם נוחותך בשדה באותו יום, לא, אם אין לנו עדות שמישהו אחר קדמך בתוך אותם שלוש שנים, שיש לנו זה שלוש שנים של וקום לגבי ידיעותינו על השדה הזאת, כן? שזה מאפשר לנו להגיד שכיוון שאתה האדם שידוע לנו שהיית בשדה לפני המחזיק שלנו, וכיוון שאפשר שאתה היית בשדה לא רק יום אחד, אלא היית אולי אפילו שלוש שנים לפניו, כן? זה מאפשר לנו להגיד שאתה בהחלט בעל זכויות פה בתמונה. אבל אם מישהו אחר קדם לך בתוך שלוש שנים, כן? אז אולי נוכחותך שלך עצמה היא סוג של ביקור. כמו שהמחזיק את הטוען עליו עכשיו, שנוכחותו היא ביקור בשדה שלך, כיוון שיש לנו עדויות שמישהו קדם לך בתוך שלוש שנים, כן? אז אולי גם אתה רק מבקר שם? במקרה כזה יטען רבנו יונה שכדי שיהיה לך זכויות של מערער, אתה צריך לשכר שקנית באותו אדם שקדם לך כאן בשלוש שנים, שידוע לנו שהיה פה מישהו בתוך שלוש שנים. אבל אם לא ידוע לנו שהיה מישהו בתוך אותם שלוש שנים, אז אני יכול להגיד שנוכחותך בשדה היא בעצם מבוססת על כך שיכול להיות שיש כאן איזושהי נוכחות יותר אינטנסיבית. כן. מה זה קדמו אחר שלוש שנים? אתה רוצה להגיד שלפי רבנו יונה מגבלה היא, אם יש לנו עדות שמישהו אחר ישב שם שלוש שנים, אז זה הבעיה? אבל אם מישהו אחר הזה ישב שלוש שנים, כרגע הוא לא נמצא בשטח, והוא לא אחד מהטוענים לכתר, מה אכפת לי שהוא היה שם? למה זה צריך לעניין אותי? כן.
יש אותו אחד שזה
דירת יום אחד של עצמה, היא רק אם אני יכול לראות אותה כמשהו שמסתיר מאחריו דבר יותר משמעותי. אם מישהו היה בשדה שלוש שנים, בתוך שלוש שנים האחרונות, זאת אומרת שאני לא יכול לראות את ישיבתך כישיבה שמבוססת ארוכת זמן, כן? או אם יש, אנחנו יודעים על מישהו שהחזיק בקרקע שלוש שנים, כמו שאתה טועד, לפניך, שוב, אז הוא... אותו אנחנו רואים כדמות המרכזית, ואתה עוד דמות, כמו המחזיק, לך אין יתרון על המחזיק, ואתה לא תוכל לבוא בטענות לפה. בסדר, איך שלא יהיה, קיבלנו את הכיוון הזה, אבל ברור אם כך, שרבנו יונה, אם כן, לא מקבל את דברי הטור, ולא מקבל את דברי הריטב"א. כן? אף על פי שלכאורה, ומסתבר מאוד, שהוא המקור לדבריהם. זאת אומרת, הם לקחו את הרעיון הזה, שדירת יום אחד, ממנו. אבל או שדבריו לא הגיעו אליהם במקורם לגמרי, או שהם לא התייחסו כל כך למשפט הנוסף הזה של, של רבנו יונה. על כל פנים, מה שיוצא לנו עם כך, לעכשיו, יוצא לנו שבעצם מן הראשונים שסוברים שדירת יום אחד מספקת, ולבד בלי שום תוספות מסביב וכו', זה רק שניים. זה הריטב"א והטור. אין לנו עוד ראשונים שאומרים כך. רבנו יונה, שאולי הוא המקור של כולם, הוא בעצמו לכאורה הדר טברי לגזיזי בזה שהוא דורש את הדרישה הנוספת של לא קדמו אחרי שלוש שנים, בין פרשו את זה כמו שאני מציע, פרשו את זה כמו שאתה מציע. זה לא משנה, בסופו של דבר יש לנו כאן לדעת רבנו יונה מגבלה, דירת יום אחד כשלעצמה לא יכולה לעבוד. ומכאן אני מבקש לעבור לשיטה אחרת לגמרי בסוגיה, שאומרת שמעמדו של המערער נקבע על פי קריטריון אחר, לא דירת יום אחד, דירת יום אחד כשלעצמה לא מהווה איזה תשתית מסוימת או בעלת משמעות, ואולי היא זאת שתסלול בפנינו איזשהו כיוון יותר משמעותי להבנת הדין הזה של מעמדו של המערער. הרמב״ם בפרק י"א אומר כך: כל הקרקעות הידועות לבעליהן, אף על פי שהן עתה תחת יד אחרים, הרי הן בחזקת בעליהן. כיצד? ראובן שהיה משתמש בחצר כדרך שעה משתמשים בחצרותיהן, דרבה, מזכירה, בונה, סותר. באחר זמן בא שמעון וטען עליו, אמר לו, חצר זו שתחת ידך שלי, וסחורה היא בידך, או שאולה. וישיבו ראובן שלך איתה, ואתה מכרת לי או נתת לי מתנה, אם אין עדים לשמעון שהייתה ידועה לו. שמעון הוא המערער שלנו, נכון? כן, שמעון הוא המערער. אז אם אין עדים לשמעון שהייתה ידועה לו, נשבע ראובן אסת ויעמוד במקומו. אבל אם הביא שמעון עדים שחצר זו שלא הייתה, הרי היא בחזקת שמעון, ואומרים לראובן, הווה ראיה שמחרה לך או שנתנה לך, ואם לא הביא ראיה מסלקין אותו ממנה ומחזיקין אותה לשמעון. הרמב"ם כאן נע בין שני ביטויים שכל פעם הוא מחליף ולא ברור כל כך מה הוא דורש מן המערער. הוא פותח בלשונו, אם אין עדים לשמעון שהייתה ידועה לו, ובהמשך הוא דורש משמעון, אבל אם הביא שמעון עדים שחצר זו שלא הייתה. עדים שחצר זו שלא הייתה, אני יודע מה זה. זה עדי בעלות, שטר, קניין, שהוא קנה אותו מפלוני, או שטר ירושה, שירש אותו מאבותיו. אלה דברים שאני מבין מה זה עדים שחצר זו שלא הייתה. אבל מה פירוש עדים לשמעון שהייתה ידועה לו? איזה מין ביטוי זה שהחצר הייתה ידועה לו? מה פירוש הביטוי הזה? הלשון הזאת של הרמב״ם חוזרת על עצמה בכמה מקומות, וגם ב... הרמב״ם, יש פה? הרמב״ם, הדברים האלה חוזרים על עצמם גם בפרק תתווה, הוא משתמש גם כן, מחזיר, חוזר שוב על הביטוי הזה. מי שירער על שדה זו והביא עדים שהיא ידועה לו, והביא זה שבתוכה השטר שלקחה ממנו, והביא עדים שחלש נחזקה, וכולי, אומרים לו בתחלה, קיים שטרך, וכולי. זאת אומרת, העדים שהמערער מביא כדי לטעון כנגד המחזיק, כדי שיהיה לו יכולת לטעון כנגד המחזיק, אומר הרמב״ם, הוא צריך להביא עדים שהיא ידועה לו. זה העדים שהוא צריך להביא. מה זה ידועה לו? לדעתי, הפירוש הזה, הביטוי ידועה לו, ניתן לפרש אותו על סמך כמה כיוונים. כיוון אחד הוא על בסיס דברי, יש משנה בקלעיים, שאני רוצה שנתבונן בה לרגע, אותה משנה בקלעיים, ודברי הירושלמי סביב המשנה הזאת, והראשונים סביב המשנה הזאת, שיכולים לתת לנו איזשהו כיוון מחשבה בעניין הזה, ואולי ניתן למצוא לזה יסוד גם בדברים של ראשונים אחרים שמופיעים בסוגייתנו. נתחיל קודם כל מהמשנה בקלעיים. המשנה בקלעיים עוסקת באדם אנס, אני קורא את המשנה שם, פרק ז' משנה ו', האנס שזרע את הכרם, באמת כדורי שאסור בתוך כרם לזרוע זרעים, והאדם הזה זרע, האנס הזה זרע את הכרם, ויצא מלפניו, האנס יצא מן השדה, בינתיים הכרם לא נאסר, כי אין אדם עושה דבר שאינו שלו, אם הוא יצא משם, ואז בעל הבית כרגע נמצא בתוך, במועד עם כרם שלו כשהוא זרוע כלאיים, אז כתוב פירוש, קוצרו אפילו במועד, עד כמה הוא נותן לפועלים, עד שליש, יתר מכאן קוצר כדרכו והולך. זאת אומרת, הוא כדאי שיוסיף לפועלים גם תוספת שכר עבור כל שעת עבודה, כדי שיזדרזו בעבודתם לסלק את הכלאיים כמה שיותר מהר. יתר מכאן קוצר כדרכו והולך אפילו לאחר המועד. מאמתי הוא נקרא אנס? מי שישקע. זה לשון המשנה. מתי נקרא אנס? מי שישקע. מה זה מי שישקע? אני קורא כרגע מפירוש הרש, ויש לכם... לכם יש פירוש הראש בדף, נכון? אז בואו ניקח את פירוש הראש. שם, הראש אומר ככה. מביאים, קודם כל מביא שם את דברי הירושלמי, שכתוב שם, נשתקעו הבעלים ולא נתייאשו, איסורו דבר תורה. ואם נשתקעו שם הבעלים מן השדה, ונקרא על שם האנס, אף על פי שלא נתייאשו הבעלים ולא אמרו ביי לחסרון כיס, אנסה עד דמייאשה, ואפילו עומד וצובח, הרי כצובח, אהבה כצובח על ספינתו שטבעה בים, ואיצרה מדורייתא בזריעת האנס. אבל נתייאשו ולא נשתקעו, לא מצרה מדורייתא, דקרקע אינה נגזלת. אם היה רק ייאוש, אומר הירושלמי, בייאוש לבד אין ייאוש לקרקע. אבל אם נשתקעו שם הבעלים מן הקרקע, אז הייאוש כן מועיל. כי אנרסדה, גם אם הוא לא אמר בפירוש ביי לחסרון כיס, אנרסדה שהוא התייאש. או בלשון הראש, תסתכלו בבקשה עכשיו בראש, יש לכם את זה, נראה לי, הדקה אמר רב אילה, יש ייאוש לקרקע, לאו דווקא ייאוש. דהי יש ייאוש לקרקע, מייקה אמר נתייאשו ולא נשתקעו אסורים מדבריהם, כיוון יש ייאוש לקרקע, יעשה מן התורה. אלא החקה אמר, יש שיקוע לקרקע, ואפילו לא נתייאשו הבעלים, שלא אמרו ביי לחסרון כיס, הבה כצובח על ביתו שנפל לו ספינתו בים. החנמה, כיוון שנשתקעו שם הבעלים ממנו ונקראת על שם האנס, בוודאי לא תחזור עוד. וכו'. היינו יסוד הדברים, כפי שבוקע ועולם בדברי הראש, בפירוש הירושלמי שם, יוצא שקרקע בדרך כלל נקראת על שם בעליה. קרקע בדרך כלל נקראת על שם בעליה. וברגע שיש אנס בתמונה, והאנס נמצא כבר זמן ארוך בתוך השטח, עד כדי כך שכבר נשתקעו שם בעלים מן השדה, וכרגע השדה הזאת קרויה על שמו של האנס, כי שם הבעלים נעקר ממנה, באותו רגע, גם אם אין ייאוש לקרקע מדאורייתא, אבל אומרת הגמרא שם, יש שיקוע מדאורייתא. שיקוע הכוונה היא שאם השם של הקרקע עבד ממנה, נעלם ממנה, נשתקע שמם של הבעלים מן הקרקע, באותו רגע הבעלים כבר איבדו את זיקתם לקרקע. זאת אומרת שיש מושג בקרקע שנקרא שם בעליה עליה. ואם יש קרקע שכל מי שעובר ברחוב יודע שקרקע הזאת של פלוני, גם אם אין לו ראיות משפטיות, אין לו מסמכים, אבל ברחוב, כל מי שעובר ברחוב, רואים את הבית הזה, רואים את השדה הזאת, זאת שדהו של פלוני. לדעתי זה מה שהרמב"ם מתכוון כאן, שדה שהייתה ידועה לפלוני. כדי להיות מערער לא צריך ראיות משפטיות של מסמכים שאומרים שאתה הבעלים. גם אם יש לך עדים שהקרקע ידועה לך, שבאותו מקום שאתה גר, כל מי שמסתובב שם אומר זאת קרקע של פלוני, זה מספיק להניף לך את מעמדך כמערער, את מעמדך כבעלים. המוקדם שכל מי שירצה להחזיק בשדה הזאת יצטרך להביא ראיות נגדך. כיוון דומה לזה אנחנו מוצאים בצורה מפורשת גם ביד רמה בסוגייתנו אצלנו בסימן למדחף שעוסק בסוגיה להלן של הקרקע הזאת שהייתה נקראת דבי בר סיסין וכו'. ושם היד רמה קובע שכשאומרים דבי בר סיסין זה אומר שכולם קוראים לקרקע הזאת דבי בר סיסין, אז זה עצמו נותן את הזכות למערער שהקרקע הזאת תחשב שלו. כך אני אקרא לכם כמה משפטים מתוך דבריו. דמאן דמערער ערא מחמת הבעתי ויצטרך להטוי ראיה דבתי, לא צריך להטוי עדי זביני או דמתנה מחמת בעלים ראשונים ולא נמי עדי חזקת שלוש שנים, אלא כיוון דאייטה סדה דהבה מקריה הרער אגבי כולי אלמה בשמה דאבוה, לכל מן דהבה באי למקרה לה בשמה דמרה לא הווה קרא לה אלא בשמה דאבוה דהי. זה מספיק. אומר היד רמה, מערער הראיה שהוא צריך להביא, די לו, הוא לא צריך להביא עדי קניין או עדי ירושה או כל מיני עדים, די בזה שהוא מביא שכל מי שרוצה לקרוא לה לקרקע הזאת בשם היה קורא לה בשמו של אביו, כן? זה אומר שהקרקע הזאת הוא יכול להגיד של אבותיו. כשאדם אומר קרקע זאת של אבותיי, הוא לא צריך להביא מסמך שאבותיו קנו את הקרקע, מספיק שיביא עדים שיגידו שכל מי שגר בסביבת הקרקע הזאת יודע שהקרקע הזאת, כך קורא לה, זאת קרקעו של פלוני. זאת החווה של שרון. כן? זה יודעים, כולם קוראים לחווה של שרון, ומאלה זה השטח של שרון. זו גמגמה. ברגע שיש, הקרקע הזאת ידועה לפלוני, זו הנקודה הזאת. הנקודה הזאת של עדות על קרקע ידועה לפלוני, או קרקע שנקראת בשמו של פלוני, זה כבר דבר שניתן להבין אותו, כיוון שבקרקעות היסוד הזה של הקרקע היא לא אנונימית, לקרקע יש שם, לקרקעות יש שמות שהם נקראים תחת שם מסוים, זה כבר בסיס הרבה יותר איתן גם מבחינת הסברה, גם מבחינת הסוגיות, יש לו בסיס כמו שראינו בירושלמי באותה סוגיה של אנס, יש לנו עדויות לכך גם אצלנו, וייתכן מאוד שגם המושג של חזקת ג' שנים בעצם אמור ליצור את הרעיון הזה, את הפיכת הקרקע מקרקע של פלוני לקרקע של אלמוני. כמובן הדברים האלה אני אומר אותם בעיקר בתפיסת הרמב"ן, כשהוא מסביר את הילפות המישור המועד, לא שיטת התוספות של חזקת שתקן וכו', אלא אותה תפיסה שעל ידי זה שאני יושב בשדה ואוכל אותה 3 שנים, נפקה הקרקע מרשות מוכר לרשות לוקח. דהיינו שאם יש קרקע שידועה של פלוני, ועל ידי זה לאט לאט נכנס אדם אחר לתוך התמונה, ואותו אדם לוקח זמן, כמו שראינו גם במשנה בקלעין, לוקח זמן לשקע השם הקודם מן השדה ולהכניס לתוך השדה הזאת, כן, את השם האחר, השם האלטרנטיבי. וייתכן מאוד שה3 שנים נועדו בעצם ליצור את השם הזה. אז אני לא יודע אם בתום 3 שנים זה זמן שבו תקנית כבר הקרקע מקבלת שמו של פלוני. כן? יכול להיות שבפועל זה לוקח יותר זמן. אבל הנקודה המרכזית, גם במושג החזקה של 3 שנים, זה בעצם ניסיון לעקור את שמו הקודם של הבעלים מן השדה וכניסתו של האדם האחר. ואני חושב ויותר מזה, נראה לי שהסיבה שבגללה האדם לא נזהר בשטרו יותר מ3 שנים, כי כל זמן שהקרקע לא נקראת על שמו הוא צריך את תעודת הזהות שלו בתוך כך, כן? תעודת הזהות והמסמך אותו שטר קניין, הוא זה שמקשר אותו לקרקע. מגיע הזמן שבו אדם מרגיש זיקתו לקרקע בצורה טבעית עד כדי כך שהוא אומר, אני לא זקוק לזה להוציא את המסמך, אלא כבר כאילו כך אדם חדש שמגיע לקהילה מסוימת למקום מסוים תמיד צריך להראות את התעודות שלו מי אתה ומי, אבל אחר כך כבר שלוח את זה לתפור לבנת, כל אחד יגיד במי מדובר, מכירים במי מדובר. אותו דבר גם במגיע לסדות. שדה, ברגע שאתה יצאת, הייתה זיקה, אז תפחות סבור לשטר. אז אני לא אומר שכל מי שישב בקרקע 3 שנים, כבר התוצאה שתהיה שבשטח כל מי שיעבור ליד השדה, לא תקרא לשדה של פלוני. לא, לדעתי, שדה של פלוני תלוי. אם הפלוני הזה הוא בעל שם, אז יכול להיות שיקח לו 3 שנים, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, תלוי בטבעו של האדם. כן, אם יבוא מישהו ויגור במגדלה קירוב, אז ידעו שהוא איש ששמו XYZ, כי זה, הוא אדם מפורסם. אבל אנחנו יודעים רק, אם נשאל אתכם מי גר במגדלה קירוב, אז כולנו מכירים רק אדם אחד שגר באותם מגדלים, נכון? אנשים אחרים אנחנו לא כל כך מכירים. למה? כי הם פחות מרכזיים בהוויה שלנו. כן? אז אם כן, אותו רעיון יש, אבל התשתית של בין אם נקבל, זאת אומרת התשתית הזאת של ישיבה בקרקע 3 שנים בעצם זה תהליך, לפחות תהליך חלק משמעותי בתהליך של קריאת הקרקע שלך, ואולי זה המוצר של הלכת. למה אתה עכשיו אז נמצא בקרקע? בגלל שאז כל מי שרואה אותך, כן, יוצא מזיקה בך בין הקרקע, ואז אתה בעצם תראה שאתה הופך להיות חלק דיבות מרכזית בקרקע הזאת, אז אתה עכשיו מוצר. כי זאת התפיסה שבניגוד למטלטלין אין מוסף, והמוסף מוחזקות הוא מעצם התפיסה. בקרקע אין מוסף מוחזקות, אז אפשר להגיד שבקרקע אין בכלל מוסף מוחזקות, כמו שהיה רק מוסף והראיה, תמיד זו הראיה שאתה הבעלים של הספר. אבל ייתכן מאוד, במה שיוצא מהפלח מספרד, שנראה מדבריהם, שאכן על ידי הנוכחות בקרקע, אתה יוצר מחזקות עם הקרקע, כן? אז או שבשלוש שנים אתה יוצר איזושהי זיקה, וזה נחשב מחזקות, ואני רק טוען שיכול להיות שבעומק העניין שעומד בבסיס השלוש שנים האלה זה שבעקבות הישיבה שלך בקרקע שלוש שנים אתה לאט לאט מתחיל להיכנס, כן? כמי שהקרקע תיקרא על שמך בגלל הזיקה הזאת שבגלל שהזיקה שנוצרת בעקבות ישיבתך בקרקע. אז כאמור זה הכיוון שניתן לתמוך אותו מן הדברים הללו. יש נקודה אחת שעולה באחרונים שאני רוצה שנתבונן בה ונשים לב אליה, שלדעתי כמה וכמה אחרונים פשוט התווכחו ביניהם באשר לתשובת הראש ותשובת הרשב"א, ורצו לעשות מזה גם איזה מחלוקת ביניהם בעניין הזה, ולדעתי המוקד הוא מוקד אחר, גם דברי הראש, גם דברי הרשב"א, באותן תשובות, אני רוצה להתייחס לזה בקצרה. הראש בפסקיו, בסוגייתנו, בפרק ג' ה', סימן א', משתמע ממנו שכדי שהמערער יוכל לטעון, הוא צריך להביא ראיה שהקרקע שלו. והוא לא מדבר על פחות מזה, משמע שהוא צריך להביא עדות משפטית רגילה של או שהוא קנה את הקרקע או שהוא ירש אותה. זה פחות או יותר דברי הראש באופן הפשוט. אבל יש תשובת הראש שממנה משתמע שאולי לא צריך ממש עדות על בעלות, שאולי מספיק גם אם יש איזה קול יוצא בשוק, גם כן זה מספיק. לעומת זה בתשובת הרשב"א, יש תשובת רשב"א שנוגעת לחזקה של מקומות בבית כנסת, ששם משתמע שלא צריך, שכל לא מועיל. ובנקודה הזאת, תסתכלו בדפי המקורות, תראו כאן נקודה מעניינת, כמה נקודות מעניינות בהקשר זה. הסמה שם בסימן קופמם עוד א' כותב כך, שקרקע ידוע לראובן בעדים שיודעים, וכן כתב בתשובת הרשב"א, ואפילו אם אין העדים יודעים בוודאי שהייתה של ראובן, אלא שראו ראובן ושדר בו יום אחד. זה לגבי דירת יום אחד כבר ראינו. אומר הסמה שם, והוא הדין אם יש לו כל מבורר שהוא שלו, הראש בתשובה כלל צדיתת סימן ח' והמקור הוא דרכי משה א'. בדרכי משה נאמר שם כך, כתב בית יוסף באות א', יש פה דרכי משה שלושה קטעים שהביאו ורק זאת של האות א' מעניינת אותנו, כתב בית יוסף וכתב הרשב"א בתשובה דעים אין עדים רק קול, לא צריך חזקה, דאין קול מוציא מידי חזקה, זאת אומרת קול לא נחשב. אבל בתשובת הראש כלל צדיתי את סימן ח' כתב דעים הכל ברור מוקמין הנכסים בחזקתם. אז לכאורה נראה כאילו יש כאן ויכוח בין הראש לבין הרשב"א, אם כל אם יש כל שהקרקע היא של פלוני זה מספיק בשביל לדרוש כנגדו חזקה מהמחזיק או לא. ויוצא שמדרכי משה כאילו יש כאן מחלוקת בין הראשונים, והסמה מביא רק את עמדת הראש, אם יש לו כל מבורר שהוא שלו. בנתיבות הוא כותב בכלל שמגמת הסמה הערמה, איפה זה? עיין דרכי משה שישב בזה שלא תחלוק תשובת הראש עם תשובת הרשב"א, וכתב הרשב"א מה יראה בכל שאינו מבורר והראש מה יראה בכל מבורר. זאת אומרת יש פה בעצם שאלה, אנחנו דיברנו על השאלה אם המערער צריך להביא ראיות משפטיות או האם מספיק שיביא עדות שהקרקע ידועה לו, ששמו נקרא על הקרקע, או מספיק דירת יום אחד לפי אותה גישה של הטור והרצפה וכו'. ופה פתאום יש לנו דיון בשאלה האם מספיק שיש כל שהקרקע היא שלו. ועל זה על פנם נראה שיש מחלוקת בין הראש לבין המשפח, בא לנתיבות, אומר שהדרך המשה הציע פתרון, שאם הכל הוא כל ברור, כל חזק, ואז זה מספיק טוב, אם הכל הוא פחות מבורר, אז לא טוב. זה פחות יותר מה שיוצא. אבל נדמה לי שאם נעיין היטב בתשובות הראשונים הללו, בשתי התשובות של שני הראשונים הללו, גם של הראש, גם של הרשב"א, נראה שאין בדבריהם שום דבר על כל במובן הרגיל שלו, של קלה. מובן, הכל במובן ההלכתי שאנחנו מכירים, שיצא הכל על פלוני שהוא זה, זה לדעתי גם הראש וגם הרשב"א מודים, שבשביל לערער את אחיזתו של המחזיק בקרקע, זה לבד לא מספיק. זה ודאי שלא. מה שהראש והרשב"א מדברים זה על משהו אחר לגמרי. בואו נראה את תשובת הראש בקצרה ואת תשובת הרשב"א ובזה נסיים. אומר הראש, שאלה, ראובן הוציא שטר חוב על שמעון ואין מוצא לו נכסים שיפרע מהם אלא בתים שלוי מוחזק בהם, וראובן טוען שאותם בתים מחרם שמעון הלווה ללוי אחר שמתחייב לו בזה השטר, ולוי טוען לאדם, וראובן הביא עדים שאחר זמן החוב הזה היה פרסום בעיר שהיו אומרים העולם שאותן הבתים היו של שמעון, שהיו נקראים אותם בתים בשם שמעון זה הלווה. תשובה, הדין עם ראובן, כיוון שיש לו עדים שאחר שמתחייב שמעון זה החוב, היה פרסום בעיר שהיו אומרים העולם שאותן בתים היו של שמעון. לדעתי מה שאומר הראש כאן בתשובה הזאת זה פחות או יותר מה שרגיבה מכאן, שעדות שאומרת שהבתים במקום זה עדות, זה לא קורה, יש עדים, והעדים אומרים אנחנו יודעים שהבתים האלה בעיר נקראים על שמו של שמעון, נקראו על שמו של שמעון גם אחרי כתיבת השלב הזה שבו נשארו כבר יוצא שמעון לראובן, ולכן זה שכרגע אצל לוי זה לא עוזר כלום, כיוון שברור לנו שהם נמכרו לשמעון, נמכרו ללוי, אחרי שכבר היו שולטים, לכן זכותו של ראובן לגבות מהם, ואומר הראש מה שיוצר את העדות הזאת, זה שיש לנו עדות שבאותו זמן שבו כבר ברור לנו ששמעון היה, באותו זמן עדיין הקרקעות נקראו על שמו. שמו של שמעון היה על הקרקעות האלה. זאת אומרת, מה שיש לנו כאן זה לא קלה ולא כלום, יש לנו עדות מוצקה על זה שבתים נקראים על שמו. זאת אומרת, יש לנו, הקרקע הזאת קרויה דבי ברסיסין, כן? הקרקע הזאת ידועה לשמעון. זה מה שאומר הראש. הרשב"א לעומת זה, באותה תשובה, בקופצה די א', זה, כן? אומר הרשב"א שם, ראובן ירש מקום משיבה שבית הכנסת מאבותיו ומחזיק בו היום, ושמעון בא וירר עליו לומר שהיה למורשיו חלק בו, והביא עדים ששמעו שהיה למורשו חלק בו. יש ממש בעדותן של אלו או לא? תשובת הרשב"א היא כמובן, איני רואה ממש בעדות זו, וכל בעל מה זו, וכל אין מוצאים וכו'. ברור שלא מדובר רק בשאלה אם זה כל מבורר או לא כל מבורר. לא זאת הנקודה. שאלה על מה מדובר? בתשובת הראש מדובר על עדות שעדים, עדים שבאים ומעידים, אנחנו יודעים שקרקע זאת נקראה על שם פלוני. זו עדות, זה לא קול. זו עדות מוצקה. עדות מוצקה היא אומרת, ברגע שקרקע נקראת על שם פלוני, זה אומר שהקרקע הייתה של פלוני, וממילא ניתן לגבות ממנה את חובותה. לעומת זה, הרשב"א מדבר על זה שיש אנשים שאומרים, שמענו שאולי הייתה לו בעלים, הם לא אומרים שאנחנו יודעים שהמקום הזה, כשבאו לבית הכנסת אמרו, זה מקומו של פלוני. לא זאת העדות, אלא אנחנו שמענו שלפלוני יש איזו שייכות בדבר הזה. זה אומר הרשב"א, זה קלה בעלמא, קלה בעלמא לא נחשב כלום. וממשיך הרשב"א ואומר, שימו לבטל, גם אחרי שהוא שולל את הקלה, הוא ממשיך ואומר, ולא דמה לדי רבא בר שרשום דה פרק חזקת הבתים דה נפק עלי קלה דה אכיל ערדיית מי, ואמר להווי לקוחי בידי לא מצית אמר דה נפק עלי קלה דה אכיל ערדיית מי. לכאורה מכאן רואים שגם קול יכול להועיל. שואל הרשב"א את עצמו, דעתם בקרקע שהייתה ידועה לאביהם של יתומים הוא, זה לא קול. שם בקרקע שהייתה ידועה לאביהם של יתומים, שהכל אומרים שזאת קרקע של אביהם של יתומים. אם כן, אנחנו רואים גם כאן, שהרשב"א טוען שמעמדו של מערער נקבע על פי מה שהקרקע ידועה לו. גם כאן אנחנו רואים את זה. כך שנראה לי יותר פשוט שהגישה הזאת של הרמב״ם, היד רמה והראש באותה תשובה והרשב"א בתשובה הזאת וכו', הם בעצם הדעה המרכזית שקובעת עיקרון, קריטריון מסתבר לקביעת מעמדו של מערער. כיוון שקרקע נקראת על שם בעליה, קרקע בחזקת בעליה עומדת, קרקע נקראת על שם בעליה, אם היא ידועה לאדם מסוים, זה מעניק לו את הזכויות, גם אם אין לו עדויות למערער, עדויות משפטיות. גם אם העדויות שלו הם רק שקרקע קרויה על שמו, זה מספיק שביל שיוכל לתבור. אז מה שיש לנו כאן בעצם? יש לנו כאן כל קבוצת הראשונים הזאת שרואה את עמדתו של המערער נקבעת על פי מה שהקרקע ידועה לו או נקראת על שמו. יש לנו את דברי רבנו יונה, שהוא לא דורש את הידועה על שמו. הוא אומר, אמנם דירת יום אחד, אבל בתוספת המגבלה הזאת שלא יחזיק אדם לפניו 3 שנים. כן? שגם זה מה שנותר לנו בעצם, שמי שמסתפק רק בדירת יום אחד כדי שיוכל המערער לתבוע, זה הטור והרצפה. זה מה שנשאר לנו. כן? לכן, ולעומת זה, הרמב״ם, הראש, ראינו עכשיו, וגם הריף, לא ראינו אותו בפנים, אבל אתם תראו שם גם בריף, לדעתי, לפחות לפי אותן הגהות מארץ ישראל, או הגהות מאי, לא יודע איך קוראים זה, אבל אותן הגהות שמשתמע שהעדות שדורש הריף היא לא עדות של בעלות משפטית, אלא עדות שהקרקע ידועה למערער, גם כן באותו סיפור של שיקוני גבי, ששם כך מסביר הריף את הסוגיה שם, כן? כך שיוצא בעצם ששלושת עמודי ההוראה, ונוסף עליהם, הרמב״ם, הריף והראש, ונוסף עליהם, הרשב"א והיד רמה, ואולי לדעתי גם הנימוקי יוסף. עכשיו אני יכול להכניס פה גם את הנימוקי יוסף. הנימוקי יוסף אמר שלא צריך 3 שנים, אבל הוא לא אמר מה צריך. הוא אומר, מספיק שאנחנו יודעים שהוא היה שם, ויכול להיות שלא צריך 3 שנים, צריך שיהיה שם מספיק זמן כדי ש... הקרקע תיוודע על שמו, שמשהו יהיה שם. אני לא אומר, בנימוקי יוסף אין לי ראיה, אבל אם נרצה ללכת לכיוון מסוים, בנימוקי יוסף יותר נוח לי ללכת לכיוון הזה, מאשר להגיד שמספיק לו דירת יום אחד, כי יום אחד לא מוזכר בנימוקי יוסף. על כל פנים, מכאן, לאור כל הדברים הללו, נהיה לנו לדעתי צריך עיון גדול בפסק השולחן ערוך. השולחן ערוך הלך ופסק בצורה פשוטה את עמדת הטור, שעמדת הטור היא לכאורה נמצאת בבדידות מזהירה. אמנם טרחנו כאן להסביר אותה, אבל לעניות דעתי הרבה יותר פשוט לדרוש כדי לאפשר ערעור, או כמובן עדויות משפטיות של קניין או ירושה וכו', זה ודאי דבר מצוין. אבל אם לא זה, לדעתי הדבר הבא שיכול לבוא בחשבון, זה מה שמופיע כאן ברמב״ם, ביד רמה, בראש, ברשב"א, זה עדים שהקרקע ידועה לו, שהקרקע קרויה על שמו. זה המינימום שאפשר להסתפק בו, על פחות מזה לדעתי קשה לדעת. אבל צריך לזכור, בסדר, השולחן ערוך לא מחויב לנו לסברות שלנו ולמה שאנחנו אומרים, הוא רק מחויב להבנתו, והשולחן ערוך פסק שדירת יום אחד של המערער מספיקה כדי לדרוש והמחזיק את ראיותם. וזהו, אנחנו בלימודנו נראה לנו שהשיטה הזאת היא שיטה פחות מוצקה בראשונים, והמוצקות ניתנת לשיטות אחרות, אבל זהו, עד כאן נעמוד פה.